דף י' עמוד א' במשנה, אומרת המשנה, אין פוחתים מ-21 תקיעות במקדש ולא מוסיפים על 48. למעשה המקור זה מצוות אפה. אומרת התורה בבמדבר פרק י' פסוק י', וביום שמחתכם ובמועדיכם ובראשי חודשיכם ותקעתם בחצוצרות על לילותיכם ועל זבחי שלמיכם, והיו לכם לזיכרון לפני השם אלוקיכם, אני השם, אני אלוקיכם. זאת אומרת, התורה מצווה אותנו שבימים של קורבנות עולה שלמים של ציבור, אז צריך לבוא ולתקוע בחצוצרות. למעשה מבואר שזה לא רק כמו שזה נראה בפשטות מועדיכם, דהיינו רק בימים טובים, ראשי חודשים, אלא זה דין שנאמר לנו גם ביחס לכל יום שמביאים את קורבן התמיד. אז בזמן הקרבת קורבן התמיד יש לנו דין שצריך לתקוע בחצוצרות. התקיעה הזאת נעשית בשתי חצוצרות של כסף על ידי שני לוויים. זאת אומרת שבאותו הזמן שהיו מביאים את הקורבן והיו מנסחים את היין, בזמן הניסוך הלוויים היו שרים שיר ואז הכלים היו מנגנים, ובין פרק לפרק היו תוקעים בחצוצרות תקיעה, תרועה, תקיעה. למעשה אולי צריך להדגיש שבזמן שהיו תוקעים בחצוצרות היו גם מלווים את זה בשופרות, כמו שנאמר, בחצוצרות ובכל שופר הריעו לפני המלך השם. רק המצוות עשה נאמר על אותם חצוצרות של כסף. יש גם את הליווי, שזה לא חלק מהמצוות עשה, אבל זה חלק מהתקנה שהיו מלווים את זה גם בשופר. מלבד מה שמוזכר לנו פה במשנה, הדגש בפסוק על הקורבנות, אנחנו יודעים שהיו תוקעים בחצוצרות גם בזמנים נוספים, כשהיו נוסעים למסעות, היו נוסעים למסע על פי תקיעה של חצוצרה. כמו כן, בשעת המלחמה היו תוקעים, ששם זה היה תקיעה, תרועה, תקיעה. ויש זמן נוסף, שזה היו כשרוצים להקהיל, לאסוף את הקהל, אז גם היו תוקעים, אבל שם נאמר שהיו תוקעים ולא מריעים. לאור זה אומרת המשנה, אין פוחתים מ-21 תקיעות, כפי שמבואר בגמרא בסוכה בנ"ג עמוד ב', בכל יום בזמן שהיו פותחים את העזרה היו תוקעים תקיעה, תרועה, תקיעה. חוץ מזה, בזמן עשיית הקורבן התמיד של שחר היו תוקעים 9 תקיעות, דהיינו תקיעה, תרועה, תקיעה, תקיעה, תרועה, תקיעה, תקיעה, תרועה, תקיעה. ואותו דבר בזמן תמיד של בין הארבעים, 9 תקיעות, סך הכל 21 תקיעות, ולא מוסיפים על 48. והמקסימום תקיעות שהיה לנו במקדש זה 48, כי אנחנו יודעים שבערב שבת היו תוקעים 6 תקיעות. תקיעה אחת היו עושים בשעת המנחה, שזה היה להודיע לעם שבשדות שצריכים להיכנס חזרה לעיר. היה תקיעה ביניהם, שזה היה לאלה שבעיר לסגור את החנויות, להגיף את הדלתות. והיה תקיעה נוספת, שזה היה סמוך לשקיעה, שאז היה איסרתם, ערבתם, מדליקו את הנר. ואז היו עושים בכניסת השבת, זאת אומרת הסימל של ממש כניסת השבת, עוד תקיעה, תרועה, תקיעה. בנוסף, כשמביאים קורבן מוסף גם היו תוקעים 9 תקיעות על הקורבן המוסף עצמו. כמו כן יש לנו בשבת, גם בשבת, בכל זמן של קורבן מוסף, אז אם זה בשבת זה בשבת, אם זה בראש חודש אז היו תוקעים בראש חודש, וכן על זה הדרך, כל פעם שהיו מביאים קורבן מוסף. בנוסף, היה לנו גם 12 תקיעות שהיו תוקעים בחג הסוכות. 9 תקיעות היו תוקעים כשהיו יורדים למעיין השילוח להביא את המים לניסוך המים, ועוד 3 תקיעות היו תוקעים בזמן שהיו הולכים וזוקפים את הערבה בצידי המזבח. אז אם ככה, בחג הסוכות, בערב שבת של סוכות, זה הזמן שהיה המקסימום תקיעות במקדש, 48 תקיעות. עוד אומרת המשנה, למה? יש לנו 21 של כל יום, תמיד של שחר, תמיד של בין הארבעים, ופתיחת העזרה 21. עוד שש יש לנו 27 של ערב שבת.
זה לא הולך למוסף ביחד.
למה? זה בחג הסוכות. חג הסוכות. בחג הסוכות יש מוסף גם בערב שבת. אז יש שש ועוד תשע של המוסף, ועוד 12 של הניסוך המים וסקיפת הערבה. אז יש לנו בסך הכל 48. כמו כן אומרת המשנה, אין פוחתים משני חללים. המינימום שהיה לנו במקדש, שהיו הלוויים מחללים, עוד מעט נראה מי היה עושה את התפקיד, אבל זה היה בשני חללים, ולא מוסיפים, לפני זה שיחה, אין פוחתים משני נבלים. נבל זה נעשה שני נבלים על ידי לוויים שכל אחד היה מנגן בנבל, ולא מוסיפים על שישה. רשי במקום אומר, ולא התפרש טעמה. ראיתי שיש כאלה שמביאים שהסיבה היה כיוון שזה מקלקל את הזמר כשזה יותר משישה. אין פוחתים משני חלילים. בזמן שהיו מנגנים על הקורבן, בזמן הניסוך של היין.
של היין?
של היין. כמו כן, אין פוחתים משני חלילים.
רגע, מתי זה שני נבלים? מתי זה שישה?
ביחד. עוד מעט נראה הכל. הכל נבהר. כרגע, מה שכתוב לנו במשנה, המקסימום והמינימום.
המינימום, אבל לא כתוב מתי.
אין פוחתים משני חלילים ולא מוסיפים על 12. המינימום זה שני חלילים, המקסימום זה 12 חלילים. למה? וב-12 יום בשנה חליל מכה לפני המזבח. יש 12 ימים בשנה שאז היו מחלילים לפני המזבח, והלשון מכה כיוון שהיו מכים על הנקבים וככה מוציאים את הכל. בשחיטת פסח ראשון, דהיינו בי"ד בניסן, שחיטת פסח שני י"ד באייר, יום טוב הראשון של פסח תתווה ניסן, יום טוב של עצרת חג השבועות, ובשמונה ימי החג, והוא הדין בתוך חג הסוכות כל שמונת הימים. ולא היה מעקבקה בעבוב של נחושת. הגמרא תגיד שעבוב זה חליל. לא היה עושה בחליל של נחושת אלא בעבוב של קנה. למה? מפני שקולו ערב, הקול של החליל הוא ערב יותר. מתי? כשהוא נעשה על ידי קנה ולא בנחושת. ולא היה מחלק, אלא באבוב יחיד. זאת אומרת, כשהיו מסיימים את המנגינה, את הסימפוניה, אז היה מסיים אחד בלבד, מפני שהוא מחליק יפה, כי הסיומת שנעשה סולו על ידי יחיד זה נעים יותר. וזה מה שרשי מעריך מאוד, אומר רשי, ולא היה מחלק, מסיים אלא באבוב יחידי. כשהיה מגיע לסיום הנעימה, היה אחד מן החלילים מעריך לאחר שתיקת האחר, שזהו חילוק יפה יותר משיסיימו שניהם כאחד. חילוק היינו סיום, שמחלק בנעימה לנעימה, ובשעת הקרבה היה שיר זה, והיו הלוויים משוררים בפה את ההלל באותם י"ב ימים, והחלילים מחללים, ובשאר ימים היו נבלים וצלצל וכינורות, והשיר היה אותו שיר המפורש בראש השנה, דהיינו שיר של יום. אז כל יום יש לו את השיר שלו, ויש את השיר של המועדים, ויש את השיר של ראשי חודשים, ואז הלוויים היו שרים בפה, היה את המנגינה שנעשית בכלים, הליווי, ובנוסף, זה מה שאמרנו, היה את החלק הזה שהיו אומרים את המזמור שנוגע לאותו היום. ומי זה שהיה מחלל בחליל? ועבדי כהנים היו דברי רבי מאיר. זאת אומרת, גם עבדי כהנים רשאים לבוא ולעשות את התפקיד הזה של הלחלל בחליל. רבי יוסי אומר, זה נעשה על ידי ישראל ממשפחות המיוחסות, דהיינו משפחת בית בגרים ובית ספרה מאמון, שזה שם מקום, שהם היו משפחות מיוחסות שהיו מסיעים לכהונה. כיוון שהכהנים הקפידו על משפחות מיוחסות, הכוונה היא ללא פגם, והם היו משפחות מיוחסות. רב חנינא בן אנטיגינוס אומר, לוויים היו. אז יש פה שלוש שיטות במשנה, מי הוא הזה שהיה מחלל בחליל, והגמרא תבאר מדוע המחלוקת. פותחת הגמרא ואומרת, מתניתין דלא כרבי יהודה. המשנה שלנו שאומרת אין פוחתים מ-21 תקיעות במקדש ולא מוסיפים על 48, זה לא כרבי יהודה. דתניא רבי יהודה אומר, הפוחת לא יפחות מ-7 והמוסיף לא יוסיף על 16. למין האמת, גם אליבא דרב יהודה יש לנו תקיעה, תרועה, תקיעה. ואז אם אני אכפיל את ה-7 ב-3 אני אקבל 21. וכשאני אכפיל את ה-16 ב-3 אני אקבל את ה-48. אלא, מבאר את הגמרא במאי כמפלגי, אז מה נקודת המחלוקת? רב יהודה סבר תקיעה, תרועה ותקיעה חדאי. זו יחידה אחת של מצוות אפה אחת. ולכן היה 7 יחידות. ורבנן סברי, תקיעה לחוד ותרועה לחוד ותקיעה לחוד. כל אחד זה מצוות אפה בפני עצמה. מה הייתה עמד רבי יהודה שרואה את זה כיחידה אחת של מצוות אפה? כתיב, כתוב בזמן שהיו נופעים המחנות, ותקעתם תרועה ונשאו המחנות החונים קדמה. וכתיב, ותקעתם תרועה שנית ונשאו המחנות החונים תימנה, ועל זה כתוב, תרועה יתקעו למסעיהם. שמע מינה, תקיעה, תרועה ותקיעה, חד היא, מזה שהתורה משתמשת בלשון ותקעתם תרועה, זאת אומרת תקיעה מכונה תרועה, והתורה גם משתמשת בלשון תרועה יתקעו, זאת אומרת שהתרועה מכונה תקיעה, ממילא זה מקשה אחת של יחידה. אומרת הגמרא, נו, ורבנן, מה הם יעשו עם הפסוקים? האולה, פשוטה לפניה או פשוטה לאחריה, הוא דעת. הפסוק בא ללמד אותנו שכשעושים תרועה צריך להקדים לתקיעה, אבל התקיעה היא מצוות אפה בפני עצמה. וגם צריך אחריה לעשות תקיעה, מה שנקרא פשוטה לפניה, פשוטה לאחריה. ולכן אומרת התורה, קודם כל יש לך, ותקעתם תרועה, תקיעה ולאחריה תרועה, ויש לך תרועה ויתקעו, יש לך תרועה ואחרי זה שוב תקיעה בפני עצמה. שואלת הגמרא ורבנן מה הייתה מה? מה המקור של רבנן שכל אחת זו מצווה העומדת בפני עצמה? דכתיב, כתוב בזמן הקהל, ובהקהיל את הקהל תתקעו ולא תריעו. אומרת התורה זה תקיעה ולא תרועה. ואיסל כדעתך תקיעה תרועה ותקיעה חדה היא, אמר רחמנה אבית פלגה דה מצווה, בהכרח שכל אחת זו מצווה בפני עצמה. אז יש פעמים שהתורה מצווה על המצווה אפה על ידי תקיעה, ויש פעמים שיש את המצווה על ידי תקיעה, תרועה ותקיעה. ורבי יהודה, אומר רבי יהודה, זה לא קושיה, סימן הבעלמאי. שם זה לא בא בתור מצווה, שם זה רק בא בתור סימן. אז שם באמת אני מסתפק בתקיעה. אבל במקום שאני צריך לקיים מצווה, מצווה זה תקיעה, תרועה, תקיעה. על המצווה, או מה יקרה אם הוא יעשה תקיעה ולא תרועה. לפי רבי יהודה תקיעה ולא תרועה זה שום דבר. לפי רבנן יש מצוות אפה של תקיעה. יהיה נפקא מינה נוספת, מה קורה למשל במקרה כזה שבן אדם עשה הפסקה ביניהם. אז זה אומרת הגמרא, כמאן אז לה דאמר רב כהנא, אין בין תקיעה לתרועה ולא כלום. לפי מי רב כהנא אמר את המימרה שלו שהתקיעה והתרועה צריכים להיות ללא הפסקה? כמאן? כרבי יהודה, שרבי יהודה אומר שזו מצווה אחת, אז אם זה יחידה אחת אז זה צריך להיות תקיעה, תרועה, תקיעה. אומרת הגמרא, פשיטה, איפה החידוש שלך? ודאי שזה כך. עונה הגמרא, מהו דתימה אפילו כרבנן עתיה? אפשר שבאמת רב כהנא אמר את הדין שלו גם על איבד רבנן, ואכן אפשר לעשות תקיעה, לעצור, תרועה, לעצור, ואחרי זה עוד תקיעה. היי, אז מה המסר? ולהפוק מדי רבי יוחנן דאמר בראש השנה לגבי מלכויות, זיכרונות ושופרות, שאני צריך לעשות על סדר מלכויות תקיעה, תרועה, תקיעה, וכן על סדר זיכרונות, וכן על סדר שופרות. מה קורה? שמע 9 תקיעות ב9 שעות ביום יצא, ואז הייתי אומר שזה המסר שרב כהנא בא לומר שאליבא דרבנן 9 שעות אי אפשר, אבל הפסקה כלשהי אפשר ביניהם. כמה שמלן שרב כהנא אמר את הדברים שלו אליבא דרב יהודה, ואסור שיהיה בכלל הפסקה בין התקיעה לתרועה לתקיעה. שואלת הגמרא, זה אימא חנמי, אולי זה באמת ככה? אולי זה באמת גם אליבא דרבנן, ואכן כן אפשר לעשות הפסקה כלשהי, אבל לא 9 שעות ביום? עונה הגמרא, אם כן, מהי ולא כלום? אז למה רב כהנא מתבטא ולא כלום? ולא כלום, זה בא לומר כרבי יהודה שאסור שיהיה כל הפסקה, ולכן תוספות אומר אין בין תקיעה לתרועה ולא כלום. ומה סגדעת כרבי יהודה דקאמר תקיעה תרועה תקיעה חד התקיעה, והחנן עם רבנן אסור להפסיק התקיעות. הרי זה הוא מזכיר 5-6 שורות מהרחבות 7 מכאן משמע דאסור להפסיק בין תקיעה לתקיעה. ועד אמרינן בשבת שהיו מפסיקים דאמרינן התקיעה הראשונה הייתה כדי לבטל העם שבשדות, שנייה להפסיק לעיר וחנויותיה, שעלייתם כיוון דתיקלום כן, כדי להיות כל אחת ואחת סימן לדבר אחד. אז לב הפסק החשיב לי. אבל במקום שהתקנה הייתה צריכה להיות כתקיעה, תרועה, תקיעה, זו יחידה אחת, זו מצווה אחת, ואסור להשיג ביניהם. אומרת הגמרא, מה שלמדנו במשנה, 12 יום בשנה, מכה בחליל. מה ישנהני? למה באמת ה-12 יום האלה, אז לפני המזבח, היה מכה בחליל? עונה הגמרא, דאמר רבי יוחנן משום רבי שמעון בן יהוד צדק. 18 ימים שהיחיד גומר בהם תהלל. יש לנו 18 ימים בשנה שצריך לומר הלל, מה שאנחנו קוראים הלל השלם. 8 ימי החג, חג הסוכות, 8 ימי חנוכה, 16, יום טוב הראשון של פסח, 17, ויום טוב של עצרת של חג השבועות, 18. ובגולה, 21, כי יש לנו 9 ימי החג, ושמונה ימי חנוכה, ושני ימים טובים של פסח, ושני ימים טובים של עצרת. שואלת עכשיו הגמרא, ליבא דאמת, מה ישנה בחג דאמרי כל יומה, ומה ישנה בפסח דלא אמרין על כל יומה? למה באמת אנחנו באים ואומרים שבחג הסוכות כל יום ויום אומרים עליו הלל השלם, ולמה בפסח אנחנו מסתפקים רק ביום אחד? אז אומרת הגמרא, מה? כיוון שבחנוכה, חנוכה הרי אין קורבן, אין מוסף, אז יורד 8. אבל יש לך את השניים הנוספים של ערב פסח, דהיינו י' של פסח ראשון וי' יר של פסח שני. אז בסך הכל יש לנו 12 ימים. וכאן הגמרא אומרת ראשית את היסוד. דחג חלוקים בקורבנותיהם, דפסח אין חלוקים בקורבנותיהם. קודם כל נוצא את התשובה. מה הרעיון? אומרת הגמרא, מתי אומרים הלל שלם? בזמן שאתה עושה שינוי בקורבן. אז אם כל יום ויום הם מביאים תמיד של שחר, תמיד של בין הארבעים, ביום שבו אתה משנה את הקורבן ומביא יותר קורבנות, אתה משנה את הקורבן, זה סיבה לומר הלל השלם. ממילא, בימי חג הסוכות שמשתנה כל יום הקורבן, יש לך יום אחד שמביאים 14 פרים, למחרת 13 פרים, אז כל יום זה קורבן שונה, זה סדר מוסף אחר. אז צריך על כל אחד לומר הלל. אבל בפסח שבכל הימים אתה בא ואתה אומר את אותו קורבן, אז ביום שאתה עושה שינוי, ביום טוב הראשון שאתה משנה מהיום שלפניו, אז אתה אומר עליו הלל. שאר הימים אתה כבר ממשיך כאותו סדר, אז אתה לא אומר עליו הלל השלם. אנחנו עכשיו מדברים על חנוכה, על חג... עונה הגמרא, דחג חלוקים בקורבנותיהם, דפסח אין חלוקים בקורבנותיהם. יש אומנם את אלה שתרצו שבפסח אנחנו לא יכולים לומר הלל שלם, בגלל שמעשי ידיי טובים בים, אמרו מלאכי השרת, רצו לומר שירה, גמרא בסנהדרין, ועל זה אמרו מעשי ידיי טובים בים, אז איך אתם רוצים לבוא ולומר הלל? ולכן שירה, לכן אנחנו גם בנפול אויבך אל תשמח, אז לא אומרים שירה. היי, מתי זה נאמר? בשבי של פסח. מה בשאר ימים? אז כתוב שמכיוון ששבי זה יום טוב, אז לא ייתכן שבכל המועד יגידו הלל, וביום טוב לא יגידו הלל. לכן לא אמרו בכל הימים. אבל זה טוב למלאכי השרת, שמלאכי השרת לא ניצלו מהנס, לא יצאו משעבוד לגאולה. עם ישראל שיצאו מעבדות לחירות, אז פעם אחת צריכים לומר הלל על הנס. לכן אומרים ביום הראשון ולא אומרים בשאר ימים. שואלת הגמרא, תאמר לי, שבת דחלוקה בקורבנותיה לימה, אז אם הכלל שלנו נכון, אז מגיע שבת, יש קורבן מוסף. יש קורבן מוסף, זה שונה בקורבנות. למה בשבת אנחנו לא אומרים הלל? עונה הגמרא, לא יקרי מועד, כיוון שבפרשת אמור שבת לא נכנסה בין אלה הם מועדי, כתוב שם פעמיים, אבל פעם שאלה הם מועדי לא נכנס השבת, לכן שבת לא אומרים על זה הלל. שואלת הגמרא, ראש חודש דאיקרי מועד לימה, אז בראש חודש שנאמר קרא עליי מועד לשבור בחוריי, שבאותו שנה עשו את תמוס חודש מלא, הקדוש ברוך הוא גלגל כדי שיצא תשעה באב. בכל אופן, למה אתה לא אומר הלל? הרי זה נקרא חג. עונה הגמרא, לא יקדיש בעשיית מלאכה, זה לא מספיק שזה מועד, צריך גם שזה יתקדש בזה שהוא נאפר בעשיית מלאכה. ובראש חודש שזה לא יתקדש בעשיית מלאכה, לא אומרים עליו את ההלל. ומי אומר שזה תלוי באמת באיסור עשיית מלאכה. דכתיב, אשר יהיה לכם כלל התקדש חג, אומר ישעיה, מתי אנחנו שרים את ההלל? כלל התקדש חג, כמו אותו ליל הפסח שבו מתקדש החג. לילה המקודש לחג במה? בזה שהוא נאסר במלאכה, טעון שירה. ושאין מקודש לחג, אין טעון שירה. אבל יום כזה שלא נאסר במלאכה כמו ראש חודש, ממילא שבת שלא נקרא מועד, וראש חודש שלא נאסר בעשיית מלאכה, לא אומרים בו את ההלל. שואלת הגמרא, אם ככה ראש השנה ויום הכיפורים דאיקרו מועד, ויקדוש בעשיית מלאכה, הרי זה נאסר. למה? אז היה צריך לבוא ולומר את ההלל. אז ממילא, בפסח אנחנו תירצנו. בסוכות יש לנו חול המועד, חול המועד אסור בעשיית מלאכה. זה מועד ונאסר בעשיית, התקדש. מה תעשה עם ראש השנה ויום הכיפורים? עונה הגמרא, משום זה רבי יבואו. דאמר רבי יבואו, אמרו מלאכי השרת לפני הקדוש ברוך הוא ריבונו של עולם. מפני מה אין ישראל אומרים שירה לפניך בראש השנה וביום הכיפורים, ומיד מדקדק בזה תוספות. רק ישראל לא אומרים שירה, אבל מלאכי השרת עצמם אומרים שירה גם בראש השנה וגם ביום הכיפורים. ולכן הוא אומר שצריך להקפיד, ולכן כך אומר ריד, בראש השנה וביום הכיפורים אין לדלג והחיות ישוררו וקרובים יפארו, והשם באמת אומרים את ההלל. אמר להם, אפשר מלך יושב על כיסא הדין וספרי חיים וספרי מתים פתוחים לפניו, אומר המהרש"א והגמרא, בראש השנה ג' ספרים נפתחים, וישראל אומרים שירה לפניי, יש אימה, פחד, עומק הדין, ולכן אי אפשר לשיר שירה. שואלת הגמרא, והחנוכה? אז למה בחנוכה אנחנו כן אומרים הלל השלם? דלוהכי ולוהכי וכאמר, זה לא מועד, זה לא אסור בעשיית מלאכה, ובכל זאת אתה אומר הלל. עונה הגמרא, כי יש עוד טעם לאמירת הלל, משום ניסה, כיוון שהתרחש בו נס, על נס אומרים הלל. אומרת הגמרא, אם ככה פורים דאיקה ניסה לימה, אז למה בפורים לא אומרים הלל? עונה הגמרא, אמר רבי יצחק, לפי שאין אומרים שירה על נס שבחוץ לארץ, אי אפשר לשיר שיר על נס שבחוץ לארץ. שואלת הגמרא, מתקיף לרב נחמן בר יצחק, והרי יציאת מצרים דנס שבחוץ לארץ הוא ואמרינן הלל. עונה הגמרא, כדתני, עד שלא נכנסו ישראל לארץ הוכשרו כל ארצות לומר שירה, מי שנכנסו לארץ לא הוכשרו כל ארצות לומר שירה, לכן יציאת מצרים שזה קודם לביאת הארץ, אז על הנס שלה אומרים הלל. פורים שזה לאחר ביאת הארץ לא אומרים הלל, חנוכה שזה נס שבארץ ישראל אומרים עליו הלל. הוא מסביר פה המרשה במקום מה העניין בזה, יש לתת טעם בזה, לפי שכשנכנסו לארץ ישראל נתקדשה, והקדוש ברוך הוא נקרא אלוקי ארץ אשר השם אלוקיך דורש אותה תמיד, כמו שכתב הרמב"ן בפרשת ניצבים. זאת אומרת שמכיוון שזה התייחד בזה שהקדוש ברוך הוא משרה שכינתו בארץ ישראל, אז כל זמן שהיה בחוץ הארץ, מיד נסביר יותר, לא הייתה שמה את הייחודיות של ארץ ישראל, ומה השתנה בכניסה לארץ. וזה הוא מוסיף, והנס שם, איפה? בארץ ישראל, על ידו ולא על פי שליח, וראוי לומר עליו הלל. מה שאין כנס שבחוץ הארץ שנעשה על פי שליח או על ידי מלאך, לכן שמה לא אומרים את ההלל. לכן כל זמן שלא נכנסו לארץ ישראל, אני ולא מלאך, אני הוא, שמה באמת אומרים את ההלל גם בחוץ לארץ. ברגע אבל שנכנסו לארץ, אז נס בארץ ישראל נעשה על ידי הקדוש ברוך הוא, אומרים על זה הלל. בחוץ לארץ הנס נעשה על ידי שליח, לא אומרים הלל. תירוץ נוסף עונה הגמרא על פורים, רב נחמן אמר, קריאתה זוהי הלילה, המגילה זה ההלל. ואז השאלה, מי שאין לו מגילה, אם הוא צריך לומר הלל לשיטתו. רב אמר, בשלמה התם, כשיצאנו ממצרים אפשר לומר הלל שנאמר בו, הללו עבדי השם ולא עבדי פרו. אבל הכה בפורים, הללו עבדי השם ולא עבדי אחשוורוש, שקעתי עבדי אחשוורוש אמן, יצאנו אמנם ממוות לחיים, אבל לא נגאלנו מהשיעבוד. מה שאין כן חנוכה, ששם היה ניצחון של המכבים שהסתלקה המלכות, גירשו את היוונים, שם אנחנו יכולים לומר הלל. ולרב נחמן דאמר, קריאתה זו הללה, התניא, משנכנסו לארץ לא הוכשרו כל ארצות לומר שירה. עונה הגמרא, כיוון שגלו חזרו לתרן הראשון, וזה מוסיף המערשה ואומר שברגע שירדו לגלות אמו אנוכי בצרה ירדה איתם שכינה, ולכן אומרים על זה את ההלל. יש פה תוספות מאוד יסודי שלפחות נעיר אותו בקצרה. תוספות בדף י' עמוד א' למטה, תוספות מביא י' ח' ימים שהיחיד גומר בהם תהלל. אומר תוספות פירוש, ובשאר ימים אין אומרים אותו כלל. אנחנו רגילים לביטוי חצי הלל, ראש חודש. אנחנו אומרים חצי הלל, דהיינו אומרים הלל שהוא לא שלם. אומר תוספות, לא אומרים בכלל, דלקה לפירוש שבשאר ימים אין גורמים אותו, אבל קוראים אותו בדילוג. מדקאמר רבינו תם, מדקאמר ראש חודש יקרי מועד. לי ממש מה זה סובר, דהן אומרים בראש חודש כלל. וכן הדקאמר מה ישנה בחג, דמרינן ופסח, דלא אמרינן משמע, דהן חובה לומרו כלל בראש חודש ובפסח. וכן משמע באח דמסכת תענית, רב איקלה לבבל, חזינו דקארו הללה בראש חודש, כסבר להפסיקינו, רצה לעצור אותה, מה זה ראש, מה זה להגיד הלל? כיוון דשמע דקמדלגי אמר מנהג אבותיהם בדיין, משמע שרב היה סבור שלא היו אומרים אותו כלל. ואם כן, ודאי מה שאנו אומרים אותו אינו אלא מנהג באלמה ואינו חובה בימי כמו בראש חודש או בימים אחרים. ומכל מקום אומר רבינו תם דצריך לברך עליו דכך משמע הך דסבר להפסיקינו שמברכים עליו. דאם לא כן, מיד שראה רב שלא ברכו לפניו מיד היה יכול להבין שלא היה חובה. אז הנה אתה רואה שכן היו מברכים. וכך תוספות מביא בסוף הדברים, אומר תוספות אכן, ורח פירש יחיד לא יתחיל בברכה, ואם יתחיל בברכה גומר. ומכל מקום נקוט דרבינו תם בידך, דטוב לברך ליחיד נמי בתחילה, דנהי דוודאי אין מחויב לאומרו מכל מקום, מאחר שמסקיק עצמו לכך, אין זה ברכה לבטלה, כמו שהנשים מברכות על נטילת לולב, שאינו לבטלה, אף על פי דפטורות, מכל מקום הן רשאות לתלו, ואין זו ברכה לבטלה. וזה בעצם מה שהאשכנזים נהגו, שאישה מברכת על מצוות עשה שהזמן גרמה, והספרדים לא נוטלים כדי שלא יבואו לידי ברכה. אז אנחנו נאמר בקצרה. בתף כף בית, סעיף בית, מביא המחבר שפה נולד השיטות למעשה. הייתי צריך להביא פה את תריף וכולי, ואז היה מובן יותר הראש, אבל אנחנו נאמר את העיקרון. וקוראים הלל בדילוק בין יחיד בין ציבור. אומר המחבר, מה אנחנו עושים בראש חודש? קוראים הלל, רק אנחנו קוראים את זה בדילוג. ויש אומרים, שזה בעצם שיטת הריף והרבינו יונה, שהציבור מברכים עליו בתחילה לקרוא את ההלל. ולבסוף, יעללוך, והיחיד אין מברך עליו. זה שיטת אחת, שיטת הריף והרבינו יונה. שמה? שהציבור מברכים. ויש אומרים שאף הציבור אין מברכים עליו לא בתחילה ולא בסוף. וזה דעת הרמב״ם, וכן נוהגים בכל ארץ ישראל וסביבותיה. אז בעצם מה שמרן פסק, שלא אומרים הלל לא ביחיד ולא בציבור, זה מתבסס על שיטת הרמב״ם כפי שהמחבר נוקט, שכך נוהגים בארץ ישראל. למעשה באמת מי שהיה בעיראק, בסוריה, במצרים, לא היו אומרים את ההלל עם ברכה. במרוקו, שהכל הולך אחר הראש, הם הרי נוקטים גם כדעת הראש, שם יש הרבה מקומות שבציבור אומרים, ביחיד לא אומרים. וגם בכך אני חושב שמנהג חב"ד זה כמו שיטת תריף, מה שנאמר בהתחלה, שהציבור מברכים עליו, השליח ציבור מברך, אבל הציבור לא מברכים, עונים אחריו. ואז בא הרמה אצלנו אגב, ויש אומרים, דגם יחיד מברך עליו, וזה בעצם שיטת הטור בשם הראש, וזה הרבינו תם שלנו בתופות. וכן נוהגים במדינות אלו, מכל מקום יזהר אדם לקרות בציבור, כדי לברך עליו עם הציבור. זאת אומרת, הוא יכול לברך יחיד, אבל ראוי להקפיד לברך עליו עם הציבור. כתוצאה מזה מביא המשנה ברורה להלכה, שאם אדם מאחר לבית הכנסת והציבור בהלל, אז שיעצור ויגיד הלל עם הציבור, כדי שלא יצריך אחרי זה לומר יחידי. ואם עכשיו הציבור נמצא בהלל והוא בפסוקי דזמרה, אז כתוב שהוא יעצור באמצע פסוקי דזמרה ויאמר את ההלל עם הציבור, רק אז הוא צריך להקפיד שלא לומר את הברכה, כי הרי יש לו את הברוך שאמר לפניו והשתבח לאחריו. לכן כתוב שבימים כאלה, שזה ימים שלא חייבים, לא אותם י"ח ימים, שם באמת מבואר שאדם שנכנס וגם בפסוקי דזמרה יצטרף עם הציבור, רק יזהר עם הברכה. אבל בימים שאנחנו מקפידים על ברכה, אז שלא יעשה את זה בתוך פסוקי דזמרה. ומה שהוא מכניס בתוך פסוקי דזמרה, אומר המשתבור, אין עם זה בעיה. כמו שבשבת מוסיפים מזמורים, אז אפשר גם להוסיף את זה, זה לא נקרא הספק.
אתה תגיד בלי ברכה?
הוא לא אומר ברכה. אם הוא מצטרף עם הציבור באמצע פסוקי דזמרה, הוא לא אומר ברכה, כי יש לו את הברכה שהוא פתח בה ברוך שאמר, ויהיה את הסיום, את רופא בהשתבר. זה מה שהוא אומר, אז שלא יעשה, כדי שהוא יכול להצטרף, אבל הוא יפסיד את הברכה של העלל. אומרת הגמרא, למדנו במשנה לא היה מכה באבוף של נחושת. מה זה לא היה מכה באבוף של נחושת? שואלת הגמרא, פתח בחליל ומסיים באבוב? אמר רב פאפא, היינו חליל, היינו אבוב. ומה עיקר אלי חליל? דחלי קלי, יש לו קול חלול, מתוק וערב לשומע. תנו רבנן, אבוב היה במקדש. חלק היה, כלוף, דק היה, של קנה היה, וממות משה היה. ציווה המלך וציפה הוא זהב. לא ברור מי זה המלך, מונבז, הורדוס, אבל מבואר וציפו זהב. ולא היה קולו ערב. נטלו את ציפויו והיה קולו ערב כמו שהיה. אז יש שרצו לומר שבאמת המסר, אולי כן נזכיר, רבניו ידע פה אומר דבר נפלא. מה המסר במאמר הזה? ציווה המלך וציפו הוא זהב ולא היה קולו ערב. לרמוז בזה על האדם. שהמוכיח או מורה הלכות לאחרים, אם ידבר עמהם בנחת, יהיו דבריו ערבים להם, ואז יהיו נשמעים. וכמו שכתב, דברי חכמים בנחת נשמעים. וכן אמרו בגמרא על שלושה דברים, צריך אדם לומר בתוך ביתו עם חשיכה. הסרתם, הרבתם, הדליקו את הנר, הגמרא בגיטי. דצריך לממרינו, אומרת שמה הגמרא, בניחותה, כהיך דלקבלו מיני. והגמרא מזכירה שמה מה קרה כשלא אומרים בניחותה. ולכן האבוב, שהוא מוציא קול, היה של קנה חלק ודק והיה קולו ערב. ואחר שציפו זהב שהוא קשה שבמיני מתכות ולא היה קולו ערב, כן האדם המוכיח והמורה לבני אדם שמוציא קולו מן הקנה שלו. אם יהיה דיבורו בנחת רח כקנה וחלק ודק לדבר בניחות, היו דבריו ערבים לשומעים, וממילא יהיו מתקבלים אצלם. ואם ידבר בקושי, אין דבריו נשמעים ומתקבלים. עוד אומרת הגמרא, שגם את זה הוא מסביר, אבל כבר מאוד על דרך הסוד, מביא על פי הארי. בכל אופן, צלצול היה במקדש, זה מה שאנחנו קוראים היום מצלתיים, של נחושת היה, והיה קולו ערב, ונפגם, ושלחו חכמים והביאו אומנים מאלכסנדר של מצרים ותקנו, ולא היה קולו ערב. כשבאו והביאו את אותם בעלי מלאכה מאלכסנדר של מצרים, זה כבר לא נתן את האפשרות שהיה לו קודם. ולכן אומרת הגמרא, מה עשו? הורידו מזה את התיקון, והיה קולו ערב כמו שהיה. מכתשת הייתה במקדש, של נחושת הייתה, וממות משה הייתה, והייתה מפתמת את הפסמים. זה מבואר פה גם רש"י, גם ברבנו גרשום, משל משה הכוונה היא מזמן המשכן, ובזה היו עושים את הפסמים, כי הרי כתוב הדק היטב היטב הדק, מפני שהכל יפה לפסמים. שמזל מן אמר, זה מנהג ישראל דינו, שנותנים טבק, דופקים מלמעלה, למה דופקים? מפני שהכל יפה לפסמים. נתפגמה, והביאו אומנים מאלכסנדר של מצרים ותקנוה, ולא הייתה מפתמת כמו שהייתה. נתנו את תיקונה והייתה מפתמת כמו שהייתה. אז יש באמת שרצו לומר שעל דרך נס זה ניתקן. ויש שרצו לומר, אבל זה כבר פה על דרך הסוד, שאלכסנדר, ברגע שאתה מערב בזה דבר זר, כפי שהגמרא תזכיר בהמשך, הכל מכתב ביד השם עליי חתום. כל זמן שזה נשאר כמו שהיה בכתב ביד השם, אז יש לו את השימוש שלו. ברגע שאתה מכניס בו יד זרה, זה תקלה. יש שרצו לדון, איך אפשר בכלל לתקן? הרי אין עניות במקום השירות, אז היה צריך לזרוק את הכלים. אז יש פה בשיטה מקובצת, יש שרצו לומר שזה באמת לא היה כלי שרת, כל מיני תירוצים כדי ליישב איך בכלל היה את ההב המינה לבוא ולתקן. אלו שני כלים, הצלצל והמכתשת, נשתיירו במקדש ראשון, זאת אומרת היו מימי משה במשכן, ונשתיירו במקדש ראשון, ונתפגמו, ולא הייתה להם ארוכה, לא היה לזה דרך של תיקון, ועליהם אמר דוד, נחושת ממורת, דהיינו נחושת דק, וזה היה כל כך דק כשזה היה ניתן לקיפול, נחושת מורק, דהיינו, זה היה מבריק, וזה היה מלוטש, ועליהם הוא אומר, הוא כלי נחושת מוצהב שניים חמודות. זאת אומרת, זה היה נראה כמו של זהב, וזה היה חשוב. נחלקו בזה רב ושמואל. אחד אמר, כל אחד ואחד שקול כשניים של זהב. כל אחד ואחד מהם מכלי הנחושת היה ערכו כשניים של זהב. ואחד אמר, שניהם שקולים כאחד של זהב. תני רב יוסף, שניהם שקולים כאחד של זהב. תני, הרבי נתן אומר, שניים היו, מכל אחד היה כפול, שניים, שנאמר, שניים, אל תקרי שניים, אלא שניים, כפולים. תני רבן שמעון בן גמליאל, שילוח היה מקלח מים בקיסר. מעיין השילוח היה מקלח מים בשיעור כזה של מטבע כמו איסר. ציווה המלך והרחיבו כדי שיתרבו מימיו ונתמעטו. וחברו מייתו והיה מקלח מים. למה? לקיים מה שנאמר על התעלל החכם בחוכמתו, להראות, ועל התעלל גיבור בגבורתו. אומר פה רשי שחוכמתו אינה אלא מקלקלת. לפי שכלי מקדש ראשון על פי הגבורה נעשו. דכתיב, הכל בכתב מיד השם עלי השכיל, כל מלאכת התבנית. ופה קם מוסיף הבן יהוידע ואומר, על זה הדרך. השילוח היה מקלח מים קיסר, וציווה המלך והרחיבו. נראה לי בסייעתא דשמיא, כל זה היה בהשגחה מן השמיים, כדי ללמדה מוסר. מאן דאי הוא זעיר, מי שהוא מכין את עצמו, מוריד את עצמו, אי הוא רב. ומאן דאי הוא רב, מי שמגאה את עצמו, אי הוא זעיר. אז כשזה היה זעיר, זה נתן מים רב. וכשעשו אותו רב, אז זה נתן מים זעיר. ולמה דווקא פתיחתו תחילה שיעור איסר שהוא ממון? ללמד שיקח מזה מוסר על הממון כדי שיהיה לו מידת ההסתפקות וישמח בחלקו. אז אכן נתנו בזה דווקא את המטבע של האיסר. כמו כן, וכן היה רבן שמעון בן גמליאל אומר, הרדולים לא היה במקדש. בין כלי הזמר במקדש הרדולים לא היה. מהי הרדולים? אמר אביי, טבלה גונדר, דהיינו, מה שאנחנו קוראים היום הפעמון, זה הזנג והאינבל, מפני שקולו אב הוא מערבב את הנעימה. כיוון שקולו אב, אז הוא מקלקל את הנעימה, כמו שרש אומר, כשהיה קולו זה מסיים זה מקלקל, לכן נמנעו מלהביא את הכלי הזה בכלל במקדש.